ואת שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, שלישי בשבוע. התחלנו אתמול לעסוק בדיני ממונות, תוך התמקדות בהונאה וגם בביטול מקח, והערב אנחנו עדיין ממשיכים בענייני ההונאה, נכון?
מה זה עדיין ממשיכים? אנחנו, יש לנו כבר הרבה לעסוק.
לא, אבל ספציפית, לא ספציפית בעניין הונאה, ומה זה הונאה?
עד פסח, תנוח דעתך.
ממונות כן, אבל לא נשאר רק בתחום הזה שלנו, נכון, כבוד הרב?
בזאת השם, אנחנו כמובן נתפרס על עוד נושאים מעניינים ככל שיהיו. היום אנחנו נמשיך בסייעתא דשמיא בנושא שדיברנו לו כבר אתמול, התחלנו אותו, עשינו פתיחת הזמן של הלכות דיני ממונות, הלכות הונאה, טעויות במקח. עונה, הזכרנו כבר שיש בזה כמה חלקים, יש חלק אחד של מכילה, חלק אחד של הונאה, וחלק שלישי של ביטול מקח לגמרי. והיום אנחנו נתמקד דווקא בנושא הזה, מתי כן, מתי לא, ואפילו האם מותר במקרים מסוימים למכור חפצים מסוימים במחיר מופקע, ולהפך, באילו מוצרים אסור להרוויח אפילו אגורה אחת.
אתמול הזכרנו שבנדלן, מה שנקרא, אז אין עניין לרוב הדעות של עונה.
נכון.
לא משנה באיזה מחיר מוכרים את זה, אבל בשאר הדברים, כמעט בכל הדברים, כן יש.
אמת, והמעניין הוא שיש מוצרים שאנחנו ללמד שאסור אפילו למכור מעט מעל המחיר השווי שוק שלו.
טוב, אז המספר שלנו בשבילכם המאזינים הוא 03-593-93. אם אתם רוצים לעלות לשידור, להתמודד עם השאלות בדיני ממונות, חייגו כעת 03-593-93. אורי כהן הוא הטכנאי שלנו הערב, שלמה פולק נמצא בהפקה. וחברון, מה תורד את מנוחתך?
נושא שאין הונאה בקרקעות למדנו אתמול. למשל, אני מכרתי לך מגרש, ואני יודע שמגרש הזה לעולם לא, זה קרקע חקלאית שלא תותר לעולם לבנייה, אבל אני יודע שאתה רוצה לבנות על זה את ביתך. ואני מוכר לך את הקרקע.
אמרנו שאסור לשקר.
לא, לא, בוא נגיד שלא שאלנו, הוא לא שאל. אני יודע שכוונתך הרב לבנות, ואני המוכר יודע שהקרקע הזאת היא קרקע חקלאית שאין עליה היתר לבנות. האם הכלל הזה של אין הונאה בקרקעות,
שואל חברון, האם אני חייב לומר את האמת גם כשאני לא משקר?
לא, אני שואל עוד יותר עמוק, האם אני כקונה כזו קרקע צריך ללכת לעירייה ולבדוק האם הקרקע הופשרה, ואם קניתי אותה?
יפה מאוד, אז הנה, אז השאלה אותי בדיוק היא באמת ממש נפקים להם מה שדיברנו אתמול פה בשידור, כאשר שמנו לב שיש מצד אחד נושא של הונאה בממון, שזה נושא בפני עצמו, שווי אמרנו, אדם שקונה מחיר של פחית עולה 5 שקלים, מוכר לו את זה ב7 שקלים, יותר משטות, מלא ודאי שהוא חייב ללכת ולהחזיר את המקח, זה המקרה של הונאה בממון. יש מקרה, במילא, בקרקע אין הונאה, ולכן אם תמכור דירה 7.5 מיליון לפי רבנותם 3 מיליון, אז אין הונאה. נכון? מעל זה, כבר יש בזה מחלוקת. במקרה שאתה שואל חברון, המקרה הוא מאוד מעניין, כי כביכול אתה מוכר לו, וזה הסגרנו גם אתמול, מוצר אחר. אם בא אדם וקונה ממך קרקע בשביל בנייה, הוא אומר, אני רוצה קרקע בשביל לבנות, זה המטרה שלי, זה כמו שהגמרא מזכירה, הגמרא מפורסמת, אדם שביקש שור, הולך וקנה שור, והוא המוכר, מחר לו במקום שור לחרישה, שזה שור רגוע יותר, הוא מחר לו שור פרה, שהוא מיועד לשחיטה. אז זאת אומרת, אם רוב האנשים, רובם ככולם, שבגמדנה, רוב, לא הולכים אחר הרוב, אם כולם באותו מקום, כשאומרים שור, מתכוונים לשור ספציפי, לחרישה, ואתה מוכר לו שור לשחיטה, אז למרות שאתה לא אמרת לו שחיטה, והוא לא אמר לך חרישה,
זה
מקח טעות. זה מקח אחר, זה מוצר אחר.
אז אותו דבר בקרקע הרב מתכוון, שכשאני מכרתי לרב קרקע שהיא לא הופשרה, שהיא קרקע חקלאית,
לא מכרתי לי בגמה.
זה לא המוצר שאתה ביקשת. במידה. אתה ביקשת קרקע
נכון,
לבנייה.
במידה, נכון.
Okay, וכאן, זה יש פה עונה,
נכון.
למרות שזה קרקע.
אבל יכול להיות, וזה אתה מציג פה משלה מאוד מעניינת.
מה האחריות של הקונה לבדוק לפני שהוא קונה?
זה גם נכון, זה גם נכון.
בדרך כלל הרי כשעושים איזשהו הסכם, אז יש איזשהו סעיף שאומר שהקונה בדק וזה לסביבות רצונו וכו'.
נכון, אבל...
והראה זאת לנכון.
אבל, ויכול להיות שפה העורך דין יהיה השם, כי אותו עורך דין שמייצג את הקונה...
יש חברות ביטוח לעורכי הדין.
המעניין הוא שבאמת השאלה אותי מאוד מאוד מתבקשת דווקא בתקופה האחרונה. כי אני חושב שבעבר, לפני 20 שנה, לא היה מצוי בכלל נושא של קרקעות, מי היה קונה קרקעות חקלאיות? זה לא היה מצוי, זה היו אנשים אולי יחידי סגולה שהיו קונים, עם טווח ארוך, ולכן באמת הדבר הזה היה מוצר אחר שלא נמכר. היום, לא יודע היום, אבל לפני שנה, שנתיים, זה היה מאוד מאוד פופולרי לקנות קרקע חקלאית.
כמה היום יש פרסומים?
קונים קרקעות חקלאיות.
מתוך תקווה שזה יופשר בעתיד. אבל המחיר הוא גם תואם את הציפיות, פחות או יותר. זאת אומרת, אנשים שקונים את זה, אולי לא מבינים מה הם קונים, אבל הם יודעים מה הם קונים.
כן. אבל שים לב שהיו חברות שלמות שמכרו קרקעות חקלאיות במחירים מופקעים, במיליון וכולי, מחירים מאוד יקרים, ואנשים קנו ורכשו את זה. ולכן יכול להיות שהיום, כאשר אתה מציע קרקע למחירה, זה יכול להיות גם קרקע חקלאית. כי זה כבר בנישה, זה כבר כן נכנס למושגים, זה כן נכנס למושג של המחירה.
ואז שוב, זה מגלגל את האחריות על הקונה.
יפה מאוד.
טוב, אנחנו עם המאזין הראשון לערב הזה, נתנאל, שלום וערב חי.
שלום וערב חי.
שאלה ראשונה.
המוכר הונה את הקונה, מחר לא ראית במחיר מופקע. מי יכול לבטל את המקח? אנחנו רוצים לדעת את דעתו של השולחן ערוך. אפשרות מספר אחת הקונה, אפשרות שנייה זה המוכר, ואפשרות מספר שלוש זה שניהם.
כל אחד מהם, זאת אומרת, גם המוכר שהוא כאילו הנפגע פה, יכול להתעלות בהונאה שהוא עצמו עשה, ולבקש לבטל.
המוכר לא נפגע, אבל...
כן, ולמרות זאת, הוא יכול להתעלות. זה לפי האופציה השלישית, כמובן.
טוב, זה והשיב את הגזלה, מה פורש? מה זה להתעלות על עצמו? אדם מחר ראית במחיר מופקע,
פתאום
הוא... אגב הוא מתקשר, הוא אומר, אדוני...
מתגעגע לראית הזה.
כן. הוא מצא משופע יותר גדול.
כן.
תשובה שלוש.
שלוש, אתה אומר שניהם, גם המוכר שהונה, יכול להתחרט, ולומר, אני מבטל את העסקה, כי גנבתי אותך בעצם. זאת תשובתך. כן?
כן.
והוא צודק לדעת הרמו. אבל לדעת השכנה הוא כמו ששאלנו, זה לא נכון, אלא רק מי שהתענה הוא...
זאת אומרת, הוא מחויב להשיב את הכסף, אבל הוא לא יכול לבטל את העסקה.
שוב, רק עם הקונה. טוב, אנחנו
לא, זאת המוכר, נקפו לי בו אחרי שבוע.
לא, לא, ממש לא.
מתקשר לקונה, אומר לו, תשמע, מחרתי לך, אתה ראית את זה ב-2,000 שקלים, הוא שווה 1,000.
זה עוד נידון.
בוא קח 1,000 שקל, בשביל שאני אוכל לישון טוב הלילה.
יפה, אבל נתחיל מההתחלה. רק הקונה יכול לבטל את המקר. זאת אומרת, אם הקונה עכשיו מרוצה, הוא זה דרך איזו גילה שבאמת השעה שווה לו להשקיע את הסכום הזה בשביל הראית הזה, למרות שהוא שווה פחות.
זאת אומרת, הוא לא יכול רק לדרוש את הכסף חזרה, את ההפרש, בלי לבטל את המקר?
זה הסברנו אתמול. יש שלושה שלבים. שלב אחד זה השלב הראשון, שהוא עד שטות, ששם המקר מתקיים רץ. שלב שני זה שטות, שאז מחזירים את השווי, את המחיר, את ההפרש. תעונה.
כן, ופיצוי זה במקרה שהוא גם נזוק מזה.
שלב
או...
שלישי זה ביטול מקח. אתם יודעים, היה יותר משטות, יותר משישית, פה יש ביטול מקח לגמרי. מבטלים את המקח לגמרי.
אבל אם הקונה לא רוצה לבטל את המקח.
אם הקונה לא זכותו, אז אנחנו נגיע באמת.
אוקיי, אז נגיע לזה בהמשך. בכל מקרה, במקרה הזה, היחיד, כלומר, זה שנפגע, הוא זה שיכול לבטל את המקח לדעת השולחן ערוך. אנחנו ממשיכים עם דוד, שלום.
אנחנו עדיין עם הרהיט שנמכר במחיר מופקע, והקונה רוצה לבטל את המקח. מה הקונה יכול לבקש על ההונאה הזאת כשהוא בא למוכר? האם הוא יכול לבקש רק את ההחזר החלקי של המחיר המופקע?
זאת אומרת, שילם 2,000 במקום 1,000, מבקש 1,000 שקלים חזרה.
האם הוא יכול לבקש את ביטול המקח לגמרי, קח את הרהיט, תחזיר לי את ה-2,000 שקלים. והאפשרות השלישית היא מה שהוא רוצה, מה שיבחר לנכון, את ההפרש או את ביטול המקח.
א',
אתה אומר, הוא יכול לבקש, המקסימום שיכול לבקש, זה את ההחזר החלקי של המחיר.
כן.
אז התשובה היא שהוא יכול רק לבטל את המקח, נכון. כלומר להחזיר את הרעית, לבקש את הכסף, אבל
הוא לא יכול, והוא לא יכול לבקש החזר חלקי, כי המוכר אומר לו, שמע, אתה רוצה, מגיע לך ביטול מקח.
זאת אומרת, אם המוכר מתעקש, אומר רק שלא מתאים לך, תביא את הרעית
ככה לפעמים. הוא יכול לקנות את זה מחדש מהמוכר.
יעשו שוב מחר.
הוא לא יכול לחייב את המוכר להחזיר את הכסף ולהשאיר אצלו את הרעית.
נפה מאוד.
טוב, אז הבנו את הנקודה, נודה למאזין ונפנה למאיר, שלום. שומע אותנו, מאיר?
כן.
לדעת השולחן ערוך, באיזה מקרה, למרות שאדם הונה את חברו ביותר משטות, ביותר משישית, אין ביטול מקח. וזה לדעת השולחן ערוך אנחנו רוצים לדעת.
אבל אנחנו מדברים במקרה שהוא הונה אותו ביותר משישית, יותר משטות.
יותר משישית.
אז הבאנו אתמול, למשל בקרקעות, בעבדים, בשטרות, דברים שהם בכלל לא ברי הונאה, כמו שהזכרנו מלמד מהפסוק. עכשיו אנחנו שואלים צורה אחרת.
במשהו שהוא כן בר הונאה, ובכל זאת, ביותר משישית לא ניתן, אפילו ביותר משישית, אין ביטול מקח.
אז אפשרות מספר אחת, בפחות משווה פרוטה, והאפשרות השנייה היא רק בשווה פרוטה, והאפשרות השלישית היא עד שווי של שתי פרוטות.
והמחיר של ההונאה, ההפרש, האם באיזה מקרה אין ביטול מקח למרות שזה יותר משישית, אם ההפרש של ה...
אם הוא פחות משווה פרוטה, אפילו אם הוא שווה פרוטה, או רק אם הוא בשווי של שתי פרוטות.
רק משתי פרוטות ועלה אפשר לבטל מקח, אבל אם זה פחות מזה...
אז לא.
אז לא.
פחות משווה פרוטה.
פחות משווה פרוטה, אתה אומר, אין ביטול מקח לדעת השולחן ערוך. שווה פרוטה זה כבר לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. ולמרות שלכאורה אנחנו יודעים ששווי פרוטה הוא כבר שווי של ממש, אז למה בביטול מקח זה לא קיים?
נכון, כי משווה פרוטה ועלה, אז אנחנו כן יש לנו ביטול מקח, עד שווה פרוטה זה לא נחשב, כי מותר ליהנות עד שווה פרוטה. עד אז מותר ליהנות. אז ואילך כבר עשו, אז אני נכנס לנושא של ביטול מקח.
אבל כל עוד זה שווה פרוטה...
בדיוק, אז עדיין...
שזה הוא... כמה אגורות, לא? בימינו.
כן, תשע, או בין 9-11 אגורות, וכזה מצב, אם זה השישית, אז הוא לא יכול לבטל את המקח.
טוב, מה עולה, מה עולה 60 אגורות?
שישים
אגורות פחות או יותר?
כן.
או 50... מה, מסטיק?
עסקית. אתה נותן לו לקוח.
נו, ואם מחרת את השקית בעשר גורות יותר, אז אין בעיה. הנה, סגרנו לך את הפינה של אתמול שהורידו לך את המוצרים מהמדפים.
לא, 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 הורידו, הגעתי...
אז אתה יכול עכשיו עוד 10 גורות על השקית והכל בסדר.
הגעתי להבנות עם המשגיח, הכל בסדר.
טוב, תודה לך. בוא ניקח מאזין נוסף לפני הפרסומות. מאיר, עוד מאיר, כן, שלום למאיר הנוסף.
שלום,
מאיר. זאת אומרת, זה דבר שקורה הרבה. במחירה מוזלת לכבוד החג הייתה התנפלות רבתית. ועכשיו שני קונים מתווכחים שכל אחד מגיע לו את אותו מוצר, זוג נעליים.
כן.
מי הצדק? אפשרות מספר אחת זה המוכר יחליט למי מגיע. ואפשרות השנייה היא זה המוכר יחליט למי מגיע רק כשהחפץ עדיין ברשותו. והאפשרות השלישית היא אין ברירה ויחלוקו.
שניים מוחזים בטלית.
כן. כי זה ממש מתאים עם המקרה של הנעליים, אם זה מידה מסוימת ספציפית ששניהם חפצים בנעל הזאת, ולדעתם גם הם שילמו על זה. זאת אומרת שזה מגיע להם.
כל אחד בטוח.
זה יכול להיות במחירה גדולה שדע, יש כמה קופות.
זה מחירה ששילמו מראש אפילו
נניח.
שילמו מראש ובאו לאסוף את המוצרים.
נכון. מידה, נעליים מספר 43, זוג אחרון שנשאר בחנות, ושני לקוחות טוענים שהם ביקשו את זה וזה שלהם. אז המוכר יחליט למי לתת. או המוכר יכול להחליט כל זמן שהחפץ עדיין ברשותו, ואפשרות השלישי זה אין ברירה ויחלוקו.
זה נעל אחת, זה נעל אחת.
אחד יקח נעל שמאל.
טוב,
הלו? כן, מה אתה אומר?
אז ככה, אם באמת שתיים מוכזים בנעליים, אז זה חלוק, אבל אם הנעליים מסיים אצל אחד מהם, אז המוציא מחברו עליו הראיה. ונראה לי שאם זה הנעליים, אם מישהו מחזיק בנעליים...
לא, 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 אני מדבר איתך שהנעליים עדיין נמצאים בדלפק, מאחורי המוכר. המוכר עדיין לא הגיש את זוג הנעליים לאף אחד מהקונים.
אז הוא נאמן לומר לזה מחרתי ולזה לא אמרתי.
יפה מאוד.
אוקיי.
אז בעצם התשובה מבין האפשרויות, תשובה ב' בת הבוחר ש... כל עוד החפץ ברשותו של המוכר, הוא זה שיחליט למי לתת את זה.
נכון. והתשובה היא נכונה, והמעניין הוא שמה שיארת מקודם רבי אריאל, שבמידה ושילמו מראש, אז אני לא יודע אם התשובה הזאת גם תהיה נכונה. כי אנחנו מדברים בסיטואציה שיש פה ויכוח, הזמינו, ויש ויכוח למי הוא נתן, למי הוא הסכים, למי הוא מכר, זאת אומרת, מקרה שמחירה
עבור מי המוכר הזמין את זה.
למשל, או משילם, אם מי הוא קיבל מעות בפועל, יכול להיות שאחד שילם לו והוא הסכים לקבל, שאני דחף לו את הכסף. אז הוא אומר, מוכר הסכמתי, הוא באמת גם שילם, אבל הוא שילם את זה בלי שאני ארצה, הוא דחף את הכסף. לכן בכזה מצב הוא נאמן לומר, לזה מכרתי ולזה לא מכרתי. אבל במידה, ובאמת היה פה הזמנה מראש של זוגות נעליים, ונשאר רק זוג אחד, אז בכזה מצב יש פה בעיה, המוכר לא יכול להחליט.
אבל כי... אם אחד מהם כבר תפס את זה, זאת אומרת, זה עדיין בשטח של החנות. אז אני חושב שזה יצא מחזקת בעל הבית?
כן, היות שזה נמצא ברשות הקונה, והחזיק זה הגביע הגבה מועילה גם ברשות המוכר. אז לכן בקייגבנה, כאשר זה מוחזק בידו, אנחנו נאמר, המוציא מחברו עליו הראיה, ויהיה בעיה ללכת ולהוציא את הממון מהשני. אבל כל עוד, וזה לא נמצא ברשות השני, פה המוכר יהיה נאמן לומר, לזה מכרתי ולזה לא מכרתי, אבל לומר... במידה והוא כן מחר לשניהם, זה לא שהוא יכול להחליט, אתה יותר נחמד ולכן יכול לתת לך את המוצר מאשר לשני. אין לו שום עדיפות.
הוא צריך להפעיל שיקול דעת מי הגיע קודם.
מי הגיע קודם, או למי הוא הסכים למכור, או למי באמת היה...
כן, עבור מי הוא באמת הזמין את זה.
יש כאלה קבלנים שלא נכנסים לשאלות האלה, זה לא בעיה. הם מוכרים את אותה דירה לעשרה לקוחות, את אותו מגרש לארבע אנשים. אין להם בעיה למי מגיע.
שאלה נוספת למאיר.
טוב, הקונה טען שקנה. אבל המוכר טוען להגנתו שהוא רק חשב למכור, אבל לא הסכים למחירה. אני הצעתי את זה, עדיין לא אמרתי לך, זוכו לוי, זוכו לוי, זוכו לוי. דיברנו על מחירים, החלפנו מחירים.
נכון.
אתה עדיין לא קנית. אפשרות מספר אחת, המוכר צודק, אפשרות שנייה, קונה נאמן, אפשרות השלישית, המוציא מחברו, עליו הראיה, וכיצד הופכים דו שיח של המסע ומתן באמת למחירה בפועל.
אז התשובה היא שקודם כל המוציא מחברו עליו הראיה, והמחירה עובדת נקנית במשיכה, הכסף זה רק מעות, כאילו בתמורה, אבל זה לא...
זאת אומרת, אתה אומר המוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת שהקונה צריך להוכיח שהמסע ומתן ביניהם היה רציני לצורך מחירה.
לא, לא דווקא. אלא הוא אומר המוציא מחברו עליו הראיה, זה התשובה שלך והתשובה היא נכונה.
אוקיי,
יפה.
בסדר,
עכשיו,
הנה.
אם ברצוחה להמשיך, להרחיב, אתה יכול להרחיב. מה, תשובה מה,
נכונה.
התשובה דבר שלא נכונה, מוציא מחברו עליו הראייה. ולכן ברשותך, מאיר, רבי מאיר, באמת זה הדבר הזה תלוי, איפה נמצא המוצר? אם המוצר נמצא עדיין אצל המוכר, אז הוא יכול להגיד, רק חשבתי למכור, רק קיליתי, רציתי וכו'. אם המוצר נמצא אצל הקונה, אז שלום, אז המוכר כבר לא נאמן לומר שהוא רק רצה, הוא לא יכול להגיד, הקונה רק ירים את זה בשביל לראות, הקונה נמצא אצלו.
זה גם יכול להיות חתימה על חוזה, זה יכול להיות הקלטת שיחה, זה יכול להיות אלף אחד
דברים. זה לפני הראיה, זה לפני הראיה. אנחנו מדברים על מי חובת ההוכחה, דבר ראשון. זה דבר ראשון. לא, מדויק, לא מדויק. תלוי איכן נמצא המוצר. אם המוצר נמצא אצל המוכר ביד, ברשות שלו, בחנות שלו, אז... הקונה צריך להביא את הראיה של ההקלטה או חתימה או משהו, מה שצריך. במידה והחפץ נמצא בידיו של הקונה, המוכר לא יכול לטעון, זה רק נמצא אצלו בשביל להסתכל.
במציאות החנויות שאנחנו מכירים בימינו, זה שאתה נכנס לתוך חנות, הוא קודם כל בודק את המוצר, ואז יכול לשאול את המחיר. זאת אומרת, זה עוד לא הופך את זה, או לא הופך אותו למוחזק ב... כי זה דרך הדברים שקודם בודקים אותם, זאת אומרת אפשר לומר את זה, אולי אם הוא כבר מחוץ לחנות אפשר לומר את זה.
אם הוא כבר שילם בקופות,
אם הוא בחוץ, לא אם הוא...
כן, אבל המציאות היום, בדרך כלל המוצרים עומדים למחירה, אז למה שמוכר לא ירצה למכור? כי, כן, באמת, הסיפור צריך
להיות... מדברים אולי לא בסיטואציה של חנות, אלא אולי כמו פעם.
או בחנות, או במקרים מסוימים שמוכרים דרך בתים, או גם בחנויות, במקומות מסוימים שהם ספקות, מקום של יד הקופה, שם באמת יש ספק. ביד מי זה נמצא, ולכן כל עוד זה נמצא בידו, אז זה ברשותו. אותו דבר גם יהיה במקח של דירה. מקח של דירה, מי ימצא בפועל בקרקע, בחצר, בחנות, בבהמות, מי רוכב על הבהמה, המון המון, המון מקרים, במכוניות. יכול להיות מקרים מאוד מאוד, מאוד מאוד אמיתיים, מאוד מאוד מעניין. אדם שיש ויכוח בין הקונה למוכר, הוא מחלות המרצדס, לא מחלות האוטו, כן, ברשותו, לא ברשותו. אם הקונה כבר יושב בתוך האוטו, המוכר לא יכול לטעון לא רציתי למכור לך, אלא המחירה חלה, וממילא צריך לשלם כמובן, ולהעביר את הבעלות על שמו.
שאלה שלישית למאיר.
דניאל ניגש לחנות, ולמרות שיודע שהמחיר מופקע, קנה לעצמו מנת פלאפל ב-40 שקלים.
שזה יקר?
כן. השוחטים הכי גדולים לוקחים 18 שקל, 20 שקל למנה. 40 שקל זה כפול.
אולי הם טוענים ש...
לא, מחיר המירבי, אין דבר. מחיר מירבי למנת פלאפל, מירבי 20 שקלים.
טוב.
40 שקלים זה... אפילו בנתב"ג לא מוכרים ב-40 שקל. טוב. אז לדעת הנתיבות משפט, הקונה יכול לתבוע ביטול מקח. מה זה ביטול מקח? אחרי שהוא אכל? מה זה, מתי הוא בא לבטל את המקח?
לפני.
לפני. האפשרות השנייה היא, זה ידע שהוא שוחטים אותו, אבל מחל. האפשרות השלישית היא, יכול לתבוע רק את ההפרש, זה הב לי 20 שקלים חזרה, מהמחיר המרבי בשוק ועד המחיר שאתה גבית. גבית, מה אתה אומר?
אז נראה לי בזה התשובה היא שתיים, כי דברים שהאדם רוצה לאכול, אז לא אומרים שפנה, אומרים כל אשר להתתן בעצם.
זאת אומרת, הוא אומר, אני עכשיו רעב, עזוב אותי, נשלם גם 80 שקל, רק תן לי להיות צוויה.
כן, שתיים,
אל. הרב מענן בראשו לשלילה.
יכול לתבוע רק את ההפרש.
נכון.
אחרי שהוא אוכל, הוא יכול לתבוע.
לא, עוד ריפוח.
לא, רק שהפני. שהפיטה בידו, לא בן קרסו, אלא בידו.
והנושא הוא כמובן, שפה מדובר שהוא ידע. הוא יודע כמה המחיר, הוא יודע שהמחיר הזה מופקע, אז כביכול דניאל פוסקים, האם יש פה גדר של מחילה? אתה יודע שהמחיר הוא 20 שקלים. אתה הולך קונה ב-40 שקלים, אז בהכרח שאתה מוסכים לעסקה הזאת, ואתה מוכל על 20 שקלים הנוספים. ולפה באמת החלקו הפוסקים, האם אנחנו נאמר מחילה או לא? דעת נתיבות המשפט, שהיות שיש פה צד של מחילה, לכן אי אפשר לבטל את המקח כבר. כלפי זה אי אפשר לבטל את המקח. למרות שיש פה, בדי יש פה עונה, פה הרבה יותר משטות, אי אפשר לבטל את המקח, אבל את ההפרש יכול לדרוש, יש דעת, אתה אז לא ככה, אסמה גם פשוט לא ככה.
ואת ניהול המום להחזרת ה-20 שקלים של ההפרש, זה רק כשהוא לפני שהוא אכל? או אחרי שהוא
סבא ויש לו זמן?
יש לו זמן, הוא יכול להתחיל
להתווכח. אם מדובר שהוא אכל, מדובר שהוא ודאי שהוא מחל, וזהו, נגמר הסיפור. דעת העיר שושן, שבכל מקרה, בכל מקרה, אם זה כבר נמצא בידו, יש פה מחילה גמורה, והוא לא יכול לתבוע אפילו את ההפרש.
טוב, אז קודם כל נודה למאזין. טוב, נצא לפרסומות. אחרי זה אני בכל זאת רוצה להתעכב קצת יותר, שוב, בעולם הצרכני שלנו, שהמחירים גלויים לכל, כל אחד יודע כמה עולה מה, ובכל זאת אדם מחליט לקנות משהו במחיר יקר יותר. זאת אומרת, עד כמה אפשר לומר שמדובר פה בהונאה? זאת אומרת, זה לא...
רשת ה-AMPM למשל.
אז בוא נחכה עם זה. בוא נחכה עם זה.
יש רשת שמוכרת 24 שעות ביממה פתוח. 6/24. והם אומרים אנחנו, יקרים, כן, כי אנחנו מעמידים אנשי צוות וקופאיות.
בסדר, אז בוא נחזור לזה אחרי הפרסומות, כבר שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
טוב, לא הגענו פה בזמן הפרסומות להכרעה סופית, אבל אני מבין שאנחנו נגיע לזה בשאלות, אני מבין. אבל חידד פה חברון את ההבדל בין מוצר סגור שנמכר, מוצר ספציפי, חבילת מסטיקים, שיש לה מחיר X בחנות אחת, והחנות השנייה, את אותו מוצר בדיוק, רוצה לקנות למכור בפי 4.
אנחנו נדון על מקח טעות, ועל הפרשים, ועל כל הדברים האלה. על
אוכל מוכן... בדוגמה של הפלאפל זה קצת שונה, כי כל אחד יכול להגיד שיש לו מתכון סודי משלו.
יש פלאפל גורמה, שהוא אומר, אני רוצה 40 שקלים, כי אני מחליף את השמן כל שעה, לא כל יום. כל שעה אני מחליף את השמן.
טוב, אז נגיע לזה בהמשך השאלות. בוא נתקדם עם המאזין הבא. אלי, שלום.
שלום, ערב חי.
אלי, האם ניתן לתבוע ביטול מקח בתכשיטים? אפשרות מספר אחת, אבני חן, אין לה שיעור ולא יכול. זה כמו בקרקעות, לכאורה.
אבני, מה?
כן, זה, אין לזה שיעור במחיר.
יש לך בטח מלא אבנים כאלה בבית, לא?
למה אתה תמיד נופל עליי בדברים האלה, תגיד לי. אפשרות מספר שתיים, גם בתכשיטים חלים דיני עונה. האפשרות השלישית, תלוי אם מדובר בזהב או ביהלומים, מה אתה אומר? מקח בתכשיטים, האם ניתן לבטל?
אני חושב אפשרות מספר 3.
אפשרות מספר 3 זה תלוי אם זהב או יהלומים.
מה ההבדל בין זהב ליהלומים לדעתך? שיהלומים זה אבנים?
כי יש להם יותר מחיר בשוק.
וזהב פחות?
גם זהב עולה הרבה.
האמת היא חשבתי שזהב ויהלומים זה ביחד, וכל השאר זה שונה.
אז מה אתה אומר, אבני חן אין שיעור? אני אחזור על שלושת האפשרויות שוב ותחליט מביניהם. אפשרות מספר אחת זה אבני חן, אין לזה שיעור והוא לא יכול לבטל, אין ביטול מקח. האפשרות השנייה היא שגם בתכשיטים יש דיני הונאה כמו בבקבוק קולה. והאפשרות השלישית תלוי אם מדובר בזהב או ביהלומים.
טוב, אז אפשרות מספר שתיים, יש
כאן הונאה בתכשיטים. שגם בתכשיטים יש דיני הונאה, ונכון, אמרת?
למה שנחשוב שלא בעצם?
בוא נמשיך, בוא נמשיך.
אוקיי, אז בוא...
טוב. ליוחנן יש צ'יינג'. האם יש עליו את דיני הונאה? מה?
מטבע. הוא מוכר מטבעות. הוא מוכר מטבע. זאת אומרת
דולר, אני רוצה לדולר
הארבע. זאת אומרת, האם במטבעות יש דיני הונאה במחירת מטבעות?
אפשרות מספר אחת, לא. אפשרות מספר שתיים, כן. אפשרות מספר שלוש, כן. אבל לא בשטות.
אנחנו מדברים פה לדעת הרימו כמובן, שיטת הרימו, מה שיטת הרימו לגבי הונאה במטבעות?
בוא אנחנו מדברים...
האם יש הונאה במטבעות?
ששער הדולר היום הוא 3.4, שער הדולר הוא 3.4, הלך חלפן מחר ב-4 שקלים.
נכון.
אז האם הוא יוכל, אם זה בכך טעות, האם יכול להיות הונאה? כן. אז לא, כן או כן, אבל לא בשטות.
טוב, אפשרות מספר 3.
שלוש.
מה זאת אומרת לא בשטות? זאת אומרת, אם זה רק שישית, זה לא...
נכון. זה לא נחשב.
זאת אומרת, גם אם זה שישית בדיוק...
אנחנו צריכים אחד חלקי 12, ככה אומר דעת הרימון.
רגע, אז בוא נגיד קודם כל שהמאזין.
תשובה היא נכונה, נכון. וצריך אחד חלקי 12 בשביל שיהיה חשב כעונה. ככה דעת הרימון הלכה למעשה. יש פוסקים כמובן שזה שולחן ערוך פוסק בפשטות שאין הבדל בין מטבע לשאר חפצים ובשישית. הסיבה היא שחלק ה-12 היות שזה דבר שהוא פחות, יש בו את הנושא של השווי שוק, פחות נסחר, אולי בזמנם, לכן העמידו את זה על חלק ה-12.
שאלה נוספת.
לדעת רבי יהודה, במה אין דין של הונאה?
זאת אומרת, חוץ מקרקעות?
חוץ מעבדים, שטרות וקרקעות, חוץ מזה, לדעת רבי יהודה, יש עוד שאין בהם דיני הונאה, והשאלה היא במה.
האם בספר התורה? האם בספר תורה ותכשיט, או האם בספר תורה בהמה ותכשיט? לדעת רבי יהודה, במה אין דין עונה, מלבד מה שלמדנו על קרקע. ספר תורה ותכשיט, אתה אומר.
ועל זה נאמר, אתה כמעט צודק.
על זה נאמר חצי תשובה, לא?
כן. שלוש, גם בבהמה אין דיני יונה, למה בעצם?
אז הנה, אנחנו נמשיך ונשאל לגבי תכשיט, ולגבי ספר תורה, אז הסביבה היא כמובן כי אין לו שוויות, ולכן אין בו דיונה, אולי גם לגבי בהמה, כי זה כלים מסוים שמשתמשים בהם, הם מאוד שימושיים, ולכן אין בהם עונה לדעת רבי יהודה, כמובן שלא נפסק ככה הלכה למעשה. ואנחנו באמת בשאלה הבאה נדון לגבי אבנים ותכשיטים, מדוע לדעת רבי יהודה, בשונה מההלכה, כן, הלכה למעשה למדנו, וראינו מקודם שגם בתכשיטים ואבני חן יש באמונה.
טוב, אז אנחנו נפנה את השאלה הזאת.
רגע, אריאל, אתה שמת לב שהאוטומטי שלנו היום לא נותן חיווי צלילים לתשובה נכונה או לא נכונה, זה חלק מהעניין.
נכון.
אז תפעיל את היד על השלטר, תביא את ה...
אני בטוח
שבטכנאי האוטומטי שלנו.
בתשובה הבאה, המחשב יאמר
לך. אולי שיעשה כמה כן, כמה לא, בשביל להשלים תארים. טוב.
אלעזר. שומע אותנו אלעזר? אלעזר לא שומע. טוב, ארז?
כן.
שומע. אז השאלה... השאלה הייתה, למה לדעת רבי יהודה אין דין של הונאה באבני חן, בתכשיטים?
כן.
א', כי זה כמו שטרות. ב', כי אין מחיר לשיבוץ יהלומים. ג', כי אבנים הוקשו לקרקעות. האפשרויות ברורות לך? אמרנו שרבי יהודה סובר שאין דין עונה גם בספר תורה, בהמה ותכשיט. אנחנו מתמקדים בתכשיטים, באבני חן. למה לדעתו אין בזה עונה? או כי הוא לומד את זה, מדמה את זה לשטרות, או כי אין מחיר לשיבוץ יהלומים, או כי אבנים הוקשו לקרקעות.
אנחנו מדברים הרי על אבני חן, יהלומים. האם זה דומה לשטרות, דומה לקרקעות, או בגלל שמשבצים אותם, צריך אותם?
אפשרות ראשונה שהוא לומד את זה משטרות,
כי הם קשור לשטרות. הרי שטרות זה ממון, הרי זה דבר שלא נגופו מטלטל, אין גופו מובן, לא דבר שמטלטל, ולכן זה אין בזה עונה. השאלה אם גם באבנים אותו דבר, שאין גופו ממון. אתה איתנו?
אנחנו צריכים תשובה, ואנחנו גם לא שומעים אותך ברור, אז אנחנו צריכים גם שתשפר את איכות הדיבור.
בית,
אתה אומר כי אין מחיר לשיבוץ.
כן.
מה הכוונה?
נכון מאוד, והתשובה היא כזאת, היא מאוד מעניינת, שהרי אנשים מסוימים, הרי יש להם, עושים תכשיטים, משפצים יהלומים, יש אנשים שממש עוסקים בזה, יש אנשים ש... צריכים את זה, צורכים את זה. בוא נלב ונחשוב, יש לאדם איזה כתר מאוד מאוד יקר, או איזה תכשיט, איזה שרשרת, הוא צריך בדיוק את האבן הספציפית הזאת בשביל השרשרת היהלומים. אז הוא ייתן לנו שזה, הוא חייב בשביל זה, אין להשיג משהו אחר, זה האבן היחידה שהוא יכול להכניס ולשבץ באותו מקום. ולכן השווי שלו הוא פר אדם, מה שאין כשאר חפצים וכלים ומאכלים שיש או זה, אם לא יהיה לו אותה פלאפל, לא פיצה. שמכינים
אותם בצורה סדרתית, כן, יותר, לא... אותו גודל, כן. אותו שטנץ.
ולכן אין דינונה לדעת רבי יהודה, והלכה היא לא כזאת, הלכה באמת שגם בתכשיטים יש עונה.
שאלה נוספת.
טוב, סיפור עצוב.
חוס חלילה.
סיפור זה לא נעים.
שמחות.
בוא נגיד שלא נעים. רבי יעקב הזמין כלי הגשה לסעודת הבר מצווה של בנו, שערך אותה בחצר הבית בגלל תקנות משרד הבריאות. הכלים שהגיעו היו מהודרים מאוד, אבל במהלך הכנת הסעודה התברר שהכלים האלה מסתובבים בהרבה אירועים, וגם לצערנו גם באירועים שאינם כשרים. מה בעל השמחה יכול לעשות?
זה סיפור כמובן אמיתי שהתרחש, קרה. זה אחד התקלות שהיה שם בסיפור, אחד המקרים, הוא אדם הזמין קטרינג, מודר, כשר, הכל בסדר, הביאו לו אוכל ממש, בקשרות מודרת. אבל
צריך להסביר שגם קטרינג הרבה פעמים לוקח כלים,
כלים, כן,
מחברות שמזכירות כלים.
חברות שמזכירות, כלים נעים, נכון.
ואת החלק הזה לא בדקו. ולכן מאוד חשוב שגם כשמזמינים קטרינג, שזה יהיה לזה הכשר, חוץ מהאוכל, שגם על זה צריך הכשר, כי אסור לקנות...
על הכל.
אסור לקנות מדם נאמן, גם אם הוא נאמן עליך, אם זה בדם פרטי שמכין את אוכל בבית, גם אם הוא עם זקה מפאות, ויש לו תמונות של רבנים בסלון, זה יפה מאוד, עדיין יש איסור ויש חובה לקנות במקום עם הכשר שיש אדם אחר שמשגיח עליו.
תמיד חייבים באמת לקנות במקום שיש תעודה, תעודת השגחה, אבל עדיף שגם כן המוכר יהיה אדם שומר תורה ומצוות, כי יש לו יותר רגישות.
זה ודאי, זה ודאי.
זאת אומרת, הוא יודע מה זה כשרות, וגם כן מעצמו, כן, גם מעצמו הוא לא ירצה להכשיל אנשים אחרים. ולכן עדיף גם תעודת כשרות, וגם שהמוכר בעצמו יהיה...
נכון, ולמקרה שלנו, שמיים. הקטרינג היה כשר, אבל האוכל היה כשר. אבל
הכלים מסתובבים.
האוכל היה כשר, אבל הקטרינג עצמו לא היה לו תעודת הכשר ש... והוא ממילא קרא את הקלה הזאת, שהביאו כלים, כלים...
Yeah, משגיח אגב צריך לשאול מאיפה הכלים נכון, מגיעים, זה נכון. תפקידו של המשגיח.
אם יש הכשר למקום, אז הוא בודק, אבל אם
זה בהשגחת כל המוצרים, אתה מכיר את השגחת כל המוצרים?
כל המוצרים,
כן. נקרא השגחת כל המוצרים.
כן.
טוב, לרבי יעקב לא יכול להיות לו שום טענות, כי הוא היה צריך לבדוק. זה אפשרות מספר אחת. האפשרות השנייה זה המוכר... היה חייב להודיע, מה פרוש, מה לקטרינג, אומר, תשמע, האוכל קשר, רק תדע לך
שהכלים לא קשרים. הכלים לא יודע מה קורה איתם.
אתה היית רואה מי בעל קטרינג שאומר, האוכל קשר, הכלים לא.
אתה יכול להגיד לבעל הבית, אני מביא כלים ממה שיוצא.
חובה שלו.
אפשרות מספר 3, תלוי אם כבר שילם או לא. אם יעקב פתח את כיסו ושילם או לא. מה אתה אומר? הבנת את כל השאלה המורחבת הזאת? מה?
אנחנו לא שומעים אותך.
בית, אומר בית.
מה אתה אומר בית? שהמוכר היה חייב להודיע, ולכן אין פה...
ולכן...
אין פה טענת ביטול מקח.
כן, לכן הוא לא צריך לשלם לכאורה. זאת תשובתך. התשובה לא נכונה. אם הוא כבר שילם, אז זה מאוחר מדי.
אז הנה, באמת, במקרה הזה, הוא מאוד מעניין, ולכן אנחנו צריכים לפתח אותו גם במציאות של הדבר. כי אם... אותו יום מתרחש אירוע, אותו יום מתרחש אירוע לא כשר, ובבוקר האירוע לא כשר, ובאחרי צהריים היה אירוע כשר, והשתמשו באותם כלים, אז על פניו האוכל אסור באכילה ממש, זה כבר
בין יומו.
בין יומו, ולכן בקעי גוונה יכול להיות שיש ביטול מקח גמור, כי הוא הזמין אוכל כשר, והוא לא אוכל לא כשר, אז זה ביטול מקח. אבל להיות שהסיטואציה הסטנדרטית והפשוטה, שבדרך כלל לא משתמשים, לא שהיה גם במציאות, השתמש באותם כלים באותו יום.
חלף יום.
כן, אז בהכרח שחלף יום. אם חלף יום, אז זה כבר לא בין יומו. לא בין יום, זה כבר מחלוקת, נטלאפ, אסור, מותר, זה כבר אינקיין, זה כבר איסור דרבנן, זה ודאי לא איסור תורה. ולכן האוכל, אם הוא לא אסור, אסור כמדי רבנן. הוא מאדרין שאסור מדי רבנן.
זאת אומרת, אז אם הוא שילם, נכון,
אז אם הוא כבר שילם, יהיה לו קשה להוציא את הממון מהבעל הקטרינג, בעל הקטרינג, בעל אותו אדם ששירותי כלי. אבל אם הוא לא שילם, הוא יכול לומר לו, לא זה מה שביקשתי ממך.
השאלה הוא יכול לבקש גם פיצוי, כי בעצם זה לא רק שהכלים בעייתיים, אלא זה גם פסל את האוכל.
נכון. האוכל הוא אסור מדי רבנן, אבל שוב, הוא לא אסור מהתורה, האוכל הוא גם מסודר בן, לפי הלכה, אי אפשר לבטל
מפח. רגע, הרב היה מוכן להגיע לאירוע שמודיעים שזה כלים שה...
ודאי שלא, ודאי שלא. ואגב, אתה מגיע, לצערנו, אנשים מגיעים לכאלה אירועים, כמעט, היום כבר זה פחות מצוי, כן, אבל בזמנו שהיה את האירועים, אתה מגיע למקום שכמו שהזכרת, שהיום, היום הבשרים בהכשר הבדץ, לא משנה זה בדץ, עכשיו אני אכנס לזה, זה אומר שהכלים הם לא בהכשר הבדץ. זאת אומרת שהכלים האלה, או שהם רבנות אולי, או שפחות מזה, זה אפשר לדעת. אנשים קבוע, לצערנו, נקרא לזה נכשלים, זה לא נכשלים, כי בדרך כלל זה מקום אם כן הם מכשר, ואז אולי זה רק רבנות, אבל הם אוכלים בשר בדץ, שבושל בכלי רבנות, שבמקרה שזה בן יומו, אז ודאי שזה טעם, אם לא, אז גם צריך מקום להחמיר. אז לכן הדברים האלה מאוד מצויים. במקרה שלנו יכול להיות, זה ספק, הרי לא ודאי שהיה פה אירוע לא כשר, כלים התגלגלו בכל מיני מקומות. ולכן אי אפשר יהיה לבקש את הכסף בחזרה אם הוא כבר שולם. אבל כל עוד שלא שולם, ודאי שיכול לומר לו, לא זה מה שביקשת. אני ביקשתי מוצר אירוע בהכשר מאדרין, זה לא, ודאי לא מאדרין.
טוב.
ולכן אני לא משלם.
נצא להפסקה קצרה מיד, נשוב לשאלות נוספות.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
טוב, משתלם. טוב, משתלם. תמיד ידענו שיש טוב ויש משתלם. הפעם לא גם וגם. פנדור שוברת את החוקים. על פי סקר דעת קהל,
פנדור היא דלת הפנים הטובה, העמידה, המעוצבת, האקוסטית וגם המשתלמת ביותר.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הקולקציה החדשה עכשיו באולמות התצוגה.
כללית איתכם גם מהבית עם כל השירותים הדיגיטליים. רופא אונליין, בקשות אונליין מהמרפאה או מהרופא, וייעוץ טלפוני עם הרופא האישי בלי צורך לצאת למרפאה. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
מיני בר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת, זה מיני בר נועם אחד.
אביס מחירת רכב מציגה רכב עד הבית, מגוון רכבים במחירים חסרי תקדים, גם אפשרות קנייה של הרכב הישן וגם תוכלו לקבל עד 100% מימון. חייגו עכשיו לאביס מחירת רכב, כוכבית 5326, כפוף לאישור הגוף המממן ולתקנון. אביס, כוכבית 5326.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו, אלעד שלום וערב חי.
שלום.
שים לב לשאלה הראשונה עבורך.
אדם הזמין פירות מהשוק הסיטונאי, של הבסטה שלו, והתגלה כי חלק מהפירות לא ראויים לאכילה. אפשרות מספר אחת, הוא יכול לבטל את כל המקח, קח את הסחורה בחזרה. אפשרות מספר 2, רק את הפירות הלא ראויים יברור, ועל זה הוא יבקש זיכוי. אפשרות השלישית, מגיע לו גם פיצוי. מה נוהג? אגב, זה לאו דווקא שוק סיטונאי ובסטה, הרב, זה גם יכול להיות גברת קלמנוביץ' שהזמינה לביתה ארגז פירות וירקות מהירקן השכונתי.
נכון.
נכון? והתגלה שהפירות הם לא ראויים לאכילה, אז האם היא יכולה לבטל את כל המקח? האם רק הפירות הלא ראויים? או... לא רק שמחזירים ומבטלים את המקח, גם הירקן צריך לתת פיצוי. מה אתה אומר?
ולצערנו, זו תופעה מאוד מצויה, שמבקשים פיצוי.
כן, מגיע לי גם פיצוי. אגב, החוק הישראלי אומר שפיצוי אתה יכול לבקש רק אם אתה, גם אם, רק אם אתה מוכיח שנגרם לך נזק. זאת אומרת, לבטל מקח, בוא נגיד, אתה יכול להגיד טוב.
כן, הבעיה שהחוק לא אוסר לבקש את הפיצוי.
החוק
לבקש הוא לא עושה.
לבקש הוא לא עושה. אבל פיצוי...
יש אנשים שזה שיטה אצלם.
נכון, אבל אדם חייב לפצות פי חוק.
רק אם מוכחים לו שנגרם נזק.
כן, מוכחת נזק.
טוב, מה אתה אומר?
יהודתי, א', איך הוא יכול לבטל הכל.
יכול לבטל את הכל, נגיד, קח את כל הסחורה הזאת מפה, לא רוצה שום דבר. לא את הטובים ולא את הלא טובים.
ועכשיו לברור מה שכתוב, מה שלא טוב.
גם אם זה כמות מועטת?
זה אולי לא. תלוי, זה כמות מרובה, אז ודאי שהוא לא חייב לקרוא.
אנחנו מדברים בדרך כלל, כשקורה דבר כזה, אז זה לא 90% מהסחורה מקולקלת, זה יכול להיות 20-30%.
אז אם ככה אולי בית.
בית. שבעצם יכול רק להחזיר את הסחורה הלא טובה ועליה לקבל את הזיכוי. זו התשובה הנכונה. אז בוא נתייחס רגע למה שהוא אמר בהתחלה המאזין, שהוא לא מחויב לתרוח. שאלה מה הגדר של לתרוח.
צודק מאוד. ובאמת, התשובה הזאת היא, אני כתבתי שהתשובה בבית היא הנכונה, אבל יש לי פה סוג של חוסר ידע במציאות של מנהג המדינה. בגלל שההלכה מביאה, שבזמנם היה שבית שיעורים מסוימים, כמו שהגמרא מביאה, קו חומתין, היו תמיד על כל שיעה של חיטים, היה קצת קו חומתין, היה כמות מסוימת מזרית של לכלוך, של פסולת, שזה נורמלי.
אני לא מדבר על הבצל שאתה מקבל, בוא נגיד 9 קילו בצל וקילו קליפות בצל.
הקליפות לא יודעים אם מגיעות
כל הקליפות האלה, אכלתי. אבל כשאתה מקבל ארגז עגבניות, 10 קילו עגבניות, אתה משלם על זה היום, נגיד, עולה קילו עגבניות איזה 10-11 שקל, אתה משלם 110 שקל על ארגז עגבניות.
11 שקל לקילו
עגבניות. גם כן, זה התייקר. זה
באזורים של חברון.
או, הנה. את מה אתה מגלה? אתה מגלה 2 קילו כאלה רקובים. זה מעצבן, זה מרגיז, זה מרתיח.
אז הנה, נפה מאוד. אז לכן, הנה, דוגמה הכי פשוטה, בגרעינים, אתה מכונסה גרעינים, ומגלה שם הרבה פעמים דברים אחרים, חצץ וכדומה. אז בזמנם היה, בזמן הגמרא וההלכה, היה שיעור מסוים שהיו אנשים סופגים, שיעור מסוים שלא. להלכה נפסק שהשאלה היא לא כמות, אלא השאלה היא מנהג המדינה. מה מנהג המדינה באותו מקום? ולכן, אני חושב שאם זו כמות מועטת, אז מנהג המדינה שהאדם כן סופג. אדם שוק הסתונאי, למשל, אדם קונה, יש לו בסטה, קונה עשרות קילו, אז מה, אז הוא יבדוק כל הגבינה, הגבינה בפני עצמה,
לא,
כל
משהו...
מטה, ודאי שלא. אז לכן, יש שיעור מסוים שסופגים, כמה שיעור, כמה מנהג המדינה, אני לא יודע, צריך לבדוק אצל המשווקים בחנויות, אצל הירקנים. אבל יש שיעור מדינה שאותם סופג, שאותו זה נורמלי סופג, זה לא אותו דבר כמו שעל אדם מזמין כוס שתייה, יין, בירה, יש גם קצף, כן? הרי יש שיעור מסוים ש...
אבל ככה מגישים את הבירה, בירה היא לא קצף, היא לא בירה.
אבל כמה קצף? יש איזה תקנון, יש איזה תקנון מסוים.
אם המוזג הוא מוזג,
לא, אין כזה דבר, אין כזה דבר. אדם יכול לתבוע, אם הוא על הקנה במקום מסוים וקיבל 3/4 קצף, יכול לתבוע אותה בחזרת תשלום. אין כזה דבר, יש איזה סוג מסוים של תקנון, שזה מנהג המדינה, כמות הזאת אפשר לשים קצף, כמות הזאת לא, ולכן אותו דבר גם יהיה בסחורה, ומשום כך, אם מדובר בכמות גדולה מאוד, ודאי שהוא מחזיר את כל המקח, ואם מדובר בכמות סבירה, אז הדבר הזה הוא נכלל במקח, וממילא על הקונה לספוג את ההפסד המסוים הזה, כיוון שזה לא חרג ממנהג המדינה.
טוב. שאלה נוספת.
שילם בדולרים. והתגלה 100 דולר מזויף. זאת אומרת, אדם קיבל כסף, סכום דולרים, כן? קיבל 100 קונה, והוא מוצא 100 דולר מזויף.
נכון.
אפשרות מספר אחת חייב להחזיר. אני לא אבטא את הסיטואציה.
ראובן קנה מחברו שולחן. קנה מחלון טריטים שולחן.
קנה ל-1,000
דולר.
נתן
1,000 דולר. נתן 10 שטרות של הדולר. בא המוכר. המוכר מגיע, נראה בדיוק בסיפור, יום יום מה, הוא אומר, מגיש את זה בבנק, מפקיד את זה בחשבון בנק, וגלים לו שאחד השטרות מזויפים. מתקשר לקונה, אומר לקונה, רגע, שילמת לי 100 דולר מזויף, תחזיר לי את ה-100 דולר.
תלוי מי האיש.
אומר הקונה, אני לא שילמתי לך את ה-100 דולר הזה בכלל, נתתי לך 100 דולר, זה מישהו אחר קיבלת אותו, לא רוצה להחזיר לך. או הוא אומר, גם אני קיבלתי את זה ממישהו אחר, מה אתה רוצה ממני? לא עושה לך את זה בכוונה.
אני הייתי אומר לאותו קונה, לאותו אחד שמתקשר, תשמע, אתה צריך לבדוק את זה במקום. אתה לא יכול לבוא אליי אחרי יומיים ולהגיד לי 100 דולר מזויף.
אוקיי, אז בוא נראה את האפשרויות.
יש לי כאלה מקרים הרבה בחנות, כן, במהלך כבר הרבה שנים שאני נושא ונותן. אדם בא, אומר לי, קיבלתי 50 שקל, קניתי לפני יומיים וקיבלתי 50 שקל פחות. אומר לו, תשמע, אדוני, אתה עכשיו מגיע? איך אני יכול לבדוק מה היה לפני יומיים? אתה, מחובתך זה לבדוק את העודף כשאתה מקבל אותו. יצאת מהחנות, אתה לא יכול לבוא לבית טענות. עכשיו אני אומר לו, זה לא עניין של 50 שקלים. בוא, קח 50 שקל, צדקה, אין בעיה. הבעיה של כל אחד שיבוא אליי ויגיד לי, פה קיבלתי 50 פחות, 20 פחות, ואני אתחיל להוציא.
גם ראית לי פעם במצלמות, איך אתה, אין מקרה, לא, שביקשו ממך והתעקשו, ובמצלמות ראית שהם לא צדקו.
ואני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד בזהירות, ואני לא אומר 100%, לכן אני אומר 99%. 99% מתלונות של לקוח שטוען שהוא קיבל פחות עודף, התגלה במצלמות ההבטחה שהוא טעה. ולא המוכר טעה, אלא הקונה, זה שלקח את זה, רק מה. הוא טרוד, הוא שם בכיס, הוא הלך, יצא, חזר.
למרות שגם אחרים יכולים לטעות, כן?
כולנו יכולים לטעות, אבל אני אומר לך שמדברים שאני בדקתי במהלך השנים, ואני אומר את זה בזהירות, לכן אני אומר 99% ולא 100%, כל תלונות על פחות עודף התגלו, לא שהלקוח התכוון לשקר או לגנוב. הוא פשוט טעה, הוא לא שם לב, הוא בבקש וטבע.
טוב, נחזור לשאלה שלנו, כי הזמן מתקצר.
אז 100 דולר מזויף, האם המוכר יכול לבוא בטענות לקונה? אפשרות מספר אחת, חייב להחזיר, קיבלת טלפון שנתת 100 דולר מזויף, תחזיר את זה. אפשרות מספר 2, אין חובה, כי זה היה בשוגג. זאת אומרת, גם הקונה ששילם ב-100 דולר מזויף, הוא לא התכוון, גם לא ידע שזה מזויף. אפשרות השלישית, חייב להחזיר בשיעור זמן סביר. יש זמן שבתוכו אתה כן צריך להחזיר, ויש זמן שאתה אומר, הלאה, עכשיו אתה לא חייב פה לשלם.
כן, התשובה היא 3.
כמובן.
בשיעור זמן סביר.
אז מה זה זמן סביר? אומר חברון, יצאת מהחנות, נגמר.
לא יבוא אליו אחרי שבועיים, יגיד לו...
לא, אבל מישהו יצא מהחנות כמה שניות ואז גילה, תוך כדי שפה.
דבר ראשון, מידת חסידות הוא שאם הוא יודע באמת, הוא זוכר ויש לו צד שזה $100 הזה מזויף, להחזיר גם אחרי זמן.
זה נכון.
אבל ההגדרה ההלכתית זה כשהוא מראה לתגר או לקרובו, זאת אומרת, הגיע הביתה, העירה למישהו, יש לו זמן סביר ללכת לבנק, הגמרא מביאה גם נושא של עד יום שישי בדרך כלל, עד סוף השבוע, הם הולכים ופורטים ובדקים את הכספים, וכן עד סוף השבוע, או עד זמן שיעור סביר ללכת לבדוק את הדולר, אדם לא צריך כל פעם ללכת לבדוק דולר עם כל שעה או כל דקה. אז לכן יש שיעור סביר, שאם הוא בדק ויש לו זמן עד אז לבדוק, אם הוא הגיע עד הזמן הזה, הוא יכול לדרוש בחזרה את התשלום. אם עבר הזמן הזה והלאה, זהו, כבר הפסיד, מדעת חסידות להחזיר גם אז.
זה גם תלוי במידת נאמנותו של המבקש.
זה עוד נושא, זה עוד נושא, כן.
נוח קפלן מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, לפני חודשיים פרעת אצלי דולרים.
כן, טוב.
והיה $100 מזויף, אני ישר הולך ונותן לו, גם אם זה היה לפני חודשיים ולפני שנה. כי הוא אדם נאמן.
כן.
אבל אדם שהוא לא מוחזק אדם נאמן, אז צריך לתחום לו את האפשרות של עד מתי.
שאלה שלישית.
אמר לו, חפץ זה שווה 100 ומחר לו, ואני מוכר את זה ב-200. אומר לו בפירוש, תשמע, אדוני, הבקבוק קולה הזה שווה 10 שקל, אני רוצה עליו 20 שקל, אתה רוצה, תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה. אפשרות מספר 1 חייב בעונה, אפשרות מספר 2 אין בו דין עונה, כי הוא הודיע, והאפשרות השלישית...
הוא כאילו מודיע לו, אין לך על העונה, ככה
הוא אומר. לא, 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 תשמע, זה שווה 10 שקל.
אצלי אני מוכר הכל בכפול, אתה לא רוצה, תלך בחנות מימון.
הכל בכפול, הוא קודם כל בשקל, הכל בכפול.
לא שאני מוכר...
זה קונספט טוב.
זה לא שאני מוכר לך את זה ותמחה לי. אני מודיע לך, נכנס על החנות, פה כל דבר זה פי 2. אז אפשרות מספר 1 חייב בעונה, אפשרות מספר 2 אין בו דין עונה, כי הוא יודע, הכל פה כפול, זה השם של החנות. ואפשרות השלישית, עד פי 2 אין, אבל מפי 2 יש עונה.
לא, אין לו עונה.
אין עונה, אתה אומר, ואתה צודק. וזה מחזיר אותנו למה שדיברנו בראשית התוכנית, שגם במוצר סגור, שיש לו תג מחיר ברור, שאפשר למצוא אותו בכל מקום אחר יותר בזול, אם האדם מודיע, אני אצלי, אני מוכר בפי שתיים, כי אני חושב שהמסגן שלי יותר טוב, או מכל סיבה אחרת.
לא, כי בא לי, אני רוצה לראות דירה כל שנה.
אבל אנחנו כן נראה השלמה לשאלה הזאת, אם יש לנו זמן.
בזריזות, שאלה נוספת.
אני רק רוצה לשאול, תג מחיר על הקופסה, זה אומר הודעה?
לא, לא מספיק.
לא, הוא צריך להודיע. שאלה נוספת בזריזות, עד כמה מותר להרוויח במחירה של ביצים? א', רגע, סליחה, קפצתי שאלה קדימה. סליחה. באיזה מקרה יש דין הונאה, גם אם אמר לו במפורש? א', אם השווי האמיתי הוא יותר ממה שאמר, ב', אם...
שוב, לא שמעתי את ההתחלה, סליחה.
באיזה מקרה יש דין הונאה, גם אם המוכר אומר במפורש מה המחיר?
אומר, זה שווה 100, למחרת זה 200.
אז אמרנו שאין בזה הונאה, כי הוא הודיע, אבל באיזה מצב יש?
א', אם השווי האמיתי הוא יותר ממה שאמר.
זאת אומרת, השווי, הוא אומר לו, זה שווה 100, למחרת זה 200. באמת זה לא שווה 100, כולם יודעים שזה שווה 180.
אוקיי, זאת אומרת... אוקיי.
צמצם פערים, כמו שאומרים.
אפשרות נוספת, אם חזר בו בתוך זמן מועט, אפשרות שלישית, אם אמר על מנת שאין בו הונאה. אז באיזה מקרה, בכל זאת יש דין הונאה, גם אם אמר במפורש שהוא מוכר במחיר אחר ממה שזה שווה.
שוב, לא היה לי ברור השאלה.
שוב, אם באיזה מקרה אין דין הונאה, מבין המקרים הבאים, א', אם המוכר אומר, תשמע, זה עולה 100, שווה 100, אני מוכר את זה ב-200.
אבל באמת...
ואז הסתבר שזה לא שווה 100, זה שווה 150.
אז אין בזה עונה.
אפשרות נוספת... לא, אז יש בזה עונה. אפשרות נוספת, אם הוא חזר בו מהמחיר תוך זמן מועט, אפשרות שלישית, אם הוא אמר על מנת שאין בו עונה, כשמחר. יש לך 5 שניות לענות תשובה.
נראה לי את השלישית.
התשובה הנכונה היא א', אני לא מבין למה.
כי זה מראה שהוא לא על דעת זה הוא מכר לו את זה. זאת אומרת, הוא מכר לו את זה מחיר מסוים. זה לא שווה את המחיר שהוא אמר. אז באמת כל העונה פה היא לא מכילה אמיתית. כי אומר, מראש ידעתי שאתה משקר, כי אתה, זה באמת לא שווה 100, שווה 180, 150.
טוב,
בנושא הפסולת של הפיצורים, בנושא הפסולת,
פרס בדרך אליך, אנחנו חותמים להערב את התוכנית, נמשיך מחר. אני מזכיר לכם, אם יש לכם שאלות מיוחדות מהחיים בענייני ממונות, חייגו ל-039-039-039, כנסו לתיבת התוכנית ערב חי, כמדומני תיבה מספר 9, תשאירו לנו שם את השאלה ונתייחס אליה בתוכנית. שלום לכם.